רציתי להזכיר לכולנו את הנושא שאנחנו התחלנו לדבר עליו לפני שישה שבועות, שכל מאמין אמיתי בישוע הוא באמת צריך להגיש כמו חייל בצבא, וכפו שאנשים בצבא מצטדים בכלי נשק במלחמה, גם אנחנו המאמינים האמיתיים אמורים להצטייד בכלי נשק רוחניים, שבמפגש האחרון התמקדנו באמת, שפולוס מציע לנו לחגור אותה במותנינו, והערב הזה בעזרת האל נתמקד בשריון הצדק. אני כבר אומר לכם, הכרנו לפחות שניים או שלושה מפגשים, זה נושא מאוד רחב, היום אנחנו רק נתחיל איתו. והשאלה הראשונה שאני שואל בנושא של הצדק, מהו הצדק של אלוהים? למה אני מעלה את השאלה הזאת? למה היא כל כך עקרונית? מסתבר, אלוהים אומר, מחשבותיי לא מחשבותיכם, דרכיי לא דרככם. ותתפלו לשמוע, כשאנחנו בוחנים את הצדק או את הצדקה של אבינו שבשמיים, בהרבה מובנים זה מנוגד לחשיבה האנושית בתחומים שונים. והיום אנחנו נראה מספר דוגמאות שמה שנכון וראוי לפני אלוהים לא בהכרח ראוי במושגים של בני אדם, וגם ההפך. וכמה חשוב שנכיר את הצדק של אלוהים, נזדהה איתו ונשתנה לפי הצדק הזה. חלילה שאנחנו לא נדמה למושגים של הצדק בעולם, שהם מעוותים לחלוטין לעומת הצדק של אבינו שבשמיים. אנחנו קוראים בדברים כ"ח, מי שמכיר, הברכה ואחר כך הכללה, ונתחיל עם הברכה. אלוהים פונה אל עמנו ואומר באופן מפורש, אם שמוע תשמעו בקול אדוני אלוהיכם ותשמרו את מצוותיו, מה יקרה? כל הברכות האלה יבואו אליכם וישיגו אתכם. אז לפי צדקת אלוהים, רק מי ששומע בקולו, ששומר את מצוותיו, הוא ורק הוא ראוי לקבל את כל הברכות שהוא מונה. ומי שמכיר את הפרק המפורסם בדברים, אני נעזרתי בו המון פעמים בעדויות שנתתי, שמפסוק 3-13 במשך 11 פסוקים יש תיאור של כל הברכות הנפלאות שאלוהים מתכוון לתת לעמנו, בתנאי אחד. מה התנאי? שהם ישמרו את מצוותיו. אני בכוונה לא התחלתי לפרט, אני באמת מציע לכל אחד מאיתנו שלא בקיא בפסוקים האלה לעבור עליהם בעריכות, להתמקד, לראות מה אלוהים מבטיח לעמו אם הוא ישמור את מצוותיו. וכאן אנחנו עוברים לפסוק 15, אלוהים אומר, אם לא תשמע בקול אדוני לא יכל לעשות מצוותיו, כל הכללות האלה ישיגו אותך. שוב אלוהים מתנה את הכללות בהנחה שהעם לא ישמע בקולו. ואנחנו רואים שיש התאמה בין ההתנהגות של עמנו למה שהוא יקבל. אין אצל אלוהים משוא פנים, ולפי הצדקה של אבינו, אותו עם שלא שומע בקולו ראוי לקבל המון המון כללות. ואם נבדוק מה כתוב מפסוק 16-68, מדובר ב-53 פסוקים שבהם אבינו מתאר סדרה אדירה של מכות. אני שוב מצא לכולנו לעבור על זה בעריכות בבית, אפשר שעה, שעתיים, רק לעבור על הכללות ועל הברכות, ולהבין מה היה צפוי לעמנו, ומה קרה בפועל בחיה בתקופה של למעלה מ-2,000 שנה, בעקבות העובדה שהוא לא שמר את מצוות אלוהים. נשים לב שכמות הכללות היא בערך פי 5 מכמות הברכות, ולא במקרה. אני אומר בצער רב, כשאני בוחן היום בפרספקטיבה שכמה אלפי שנים מאז שהעם קיבל את תורת משה, הייתי אומר שברוב התקופות של ההיסטוריה עמנו זכה לקבל כללות אחרי כללות אחרי כללות, והייתי אומר שהדבר הכי קשה שעמנו ספג לפני קצת יותר מ-70 שנה, זה השואה הנוראית, שהבינו הרשה שכ-6 מיליון אנשים מבני עמנו ימותו בצורה כל כך אכזרית ונוראית באירופה בתקופת הנאצים. ומי שלא יודע, כמיליון ילדים קטנים מצאו את מוצאם בזוועות האלה. וכל זה תוצאה ישירה, ישירה, של חוסר הנאמנות של עמנו כלפי אבינו שבשמיים. אני רוצה בהקשר רק להוסיף הערה קטנה. תראו, ישוע אדון אומר על האב שבגלל שהוא מלא אהבה, הוא נותן מחסדה גם לטובים וגם לרעים. והוא גם קורא לנו לנהוג כמו אבינו. אבל שלא תניע הבנות, נראה לי שלפעמים מאמינים קצת מתבלבלים בנושא הזה. נכון שאלוהים נעמד ונותן חסד גם לאנשים בעולם, אבל ככלל, ככלל, ברכות אלוהים מופנות לאלה שעובדים אותו, יראים אותו ושומרים את מצוותיו, והכללות של אלוהים מופנות לאלה שלא הולכים אחריו. זה החלק מהצדקה של אבינו שבשמיים, וחשוב שנאמר את האמת הזו לבני אדם שאנחנו מעידים להם, מה צפוי להם, שלא יחיו באשליית שווא, שאלוהים הוא כל כך טוב וכל כך מלא חסד, שלא בדיוק חשוב איך אדם מתנהג, זה לחלוטין לא נכון לפי צדקת אלוהים. אלוהים מצפה ודורש שנכנה לפי רצונו, ואז, ורק אז, נהיה אירועים ולו במקצת, אני אומר במקצת, לחסד ולברכה שלו. דבר אלוהים מלמד אותנו שעלינו להאמין באלוהים, אבל לא רק להאמין שהוא קיים, להאמין שהוא נותן גמול לאוהביו ודורשיו. אנחנו קוראים באל העברי פסוק מאוד חשוב, פסוק 6 בי"א בפרק 11. ללא אמונה, שימו לב, אף בן אדם לא יכול להיות רצוי לפני אלוהים. אני במהלך חיי דיברתי עם לא מעט אנשים, והם אמרו לי, תשמע, מה אתה רוצה ממני? אני אדם חיובי, אני עושה מעשי חסד, מעשי צדקה, אני לא עושה דברים כל כך גרועים שאנשים אחרים עושים. יש אנשים שעדים אוהבים, עוזרים לכל מיני נזקקים, ומרגישים מאוד טוב עם עצמם, שמלאי חסד לבני אדם. אני אמרתי לאנשים, ידידי, ידידתי, אם אתם לא שמים את אלוהים בסדר היום שלכם, אם הוא לא קיים בחיים שלכם, יש לכם בעיה אמיתית. ותחשבו את עצמכם צדיקים וטהורים, ומה לא, זה לא יעזור לכם. בלי הקרבה אליו, לא ניתן להיות רצוי לפניו. אבל הוא ממשיך ואומר המחבר, הוא גמול ומשיב לדורשיו. יהיו אנשים שאמרו לי, אני מאמין שאלוהים קיים. איך אנחנו קוראים? השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. אז הם מרוצים להגיד שמאמינים בבורא עולם. השאלה היא אם הם מאמינים בגמול, במשהו גומל ממש באופן מעשי, לא תיאורטי, בחיים שלהם, כשהם עובדים ומשרתים אותו. מעטים האנשים שאמרו לי, שהם רואים את יד אלוהים בחיים שלהם, באופן אמיתי, מעטים. גם כאלה שטענו שכביכול הם מאמינים באלוהים, הם לא מרגישים את ההשגחה שלו, שהוא שיהיה להם קשר עמוק ואמיתי, עם אבינו שבשמיים, דרך ישוע אדון אדוננו. מה אומרת הצדקה של אלוהים לגבי תורת הגמול עבור הצדיק? אני אוהב את המזמור א' בתהילים, כשהוא אומר, אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים, בדרך חטאים לא עמד, ובמושב לעצים לא ישב. דובר על אדם שמתחק מכל חטא ומכל אדומה לחטא, ומוכן לא פעם להיות מחוץ למחנה, וכאלה אנחנו לא פעם צריכים להיות, אני אומר לכם בגילוי לב, אני מכיר את הנושא הזה עשרות שנים, לא פעם כשהייתי עם אנשים ריקים ופרוחזים, אני אומר לכם בגילוי לב, הרגשתי שאני בצד, תמיד בצד, והתרגלתי לזה, זאת האמת. אוי לו לא למאמין, שיותר מדי נחמד, יותר מדי פופולרי, יותר מדי מקובל באזור שיש שם אנשים ריקים ופוחזים. אני אומר לכם, איש אלוהים האמיתי צריך לשמור את עצמו נקי וטהור, ובגבורת אלוהים גם לתת עדות על ישוע לכל נפש שמחפשת אותו. ובהמשך הוא אומר, בתורת אדוני חפצו, בתורתו יהגה יומם ולילה. מה שאמור למלא את השכל שלנו, את הלב שלנו, זה לא דברי העולם. זה לא השטויות שהעולם מציב בו את בני האדם מהבוקר עד הלילה. לא ולא. שמה שימלא אותנו, מה שיעסיק אותנו, מה שייתן תוכן לחיים שלנו, דבר אחד, דברי אלוהים בהדרכת רוח הקודש. ואדם כזה, נאמר עליו, הוא כמו עץ ששתו על פלגי מים. המים כל הזמן מרווים את השורשים שלו, ובעקבות המים האלה הוא יכול להפיק פרי נפלא בעיתו. כל עונה הוא נותן את הפרי שהוא ראוי לתת בשפע רב, בעוצמה מיוחדת. העלים שלו לא נובלים. והוא מסכם ואומר, כל אשר יעשה יצליח. ואני מסכם ואני אומר, לפי צדקת אלוהים, תראו, יש דברים שאני באמת לא מתווכח עליהם, לפי צדקת אלוהים, אדם שירא אותו, עובד אותו ומשרת אותו עם כל הלב והנפש, הוא אדם מבורך. ואני יכול להוסיף ולומר, אדם שאינו מבורך כדרך חיים, אני מדגיש, אני מאוד מציע לו לעצור ולשאול את עצמו כמה שאלות. מה זה, כל הבטחות אלוהים נאמרו במקרה? האם יש משהו לא מדויק בהבטחת אלוהים? חלילה וחס. אם יש לנו בעיה מתמשכת בחיים שאנחנו לא מבינים את מקורה, מאוד כדאי שנבחן את עצמנו. אלוהים נאמן לברך עד בלי די, מעבר למחשבות ולדמיון שלנו, אם אנחנו נאמנים אליו. אני כן מסכים שגם אנחנו כמאמינים אמורים לעבור קשיים, אמורים לעבור ניסיונות לא קלים ופשוטים. ואלוהים מלמד אותנו שאנחנו צריכים לשמוח כשעוברים ניסיון, משום שבעקבות הניסיון אנחנו אומרים לגדול, לתת פרי נפלא לפני האדון. אבל כדרך חיים אנחנו מבורכים, וגם כשיש קושי, גם כשיש ניסיון, אנחנו לא מפסיקים לחוש את ברכתו ואת חסדו. מאמין אף פעם לא מרגיש שהוא מיותם, שאין לו אבא בשמיים, הוא תמיד מנווה בחסד, בברכה, בהשגחה הכל כך מיוחדת, האינטימית, של אבינו ואדוננו ישוע המשיח. מה אומר לנו הצדקה של אלוהים בנושא הגמול עבור הרשע? לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תטפנו רוח. נשים לב שכאן המחבר משווה את הרשעים למוץ, זו אותה קליפה שעוטף את הגרעינים של הסעורים או של החיטה. ומה מאפיין את המוץ הזה? שהוא מתנדף ברוח, אין לו שום יסוד, שום אחיזה. ולדבר הזה משווה המחבר את הרשעים בעולמנו, והוא אומר בסיום, דרך רשעים תובד. כל אדם בעולם הזה שחי בחוסר צדקה כדרך חיים, בצורה מנוגדת לרצון של אבינו, דבר אלוהים אומר לנו מה מצפה לו. הוא אמור ללכת לאבדון הנצחי, שם כפי שאומר האדון, תהיה היללה וחרוק השיניים. וכבר בעולם הזה לא פעם אלוהים נותן עונשים מאוד כבדים לאנשים שמתעלמים מקיומו ועושים את הרוע לפניו. אני אומר שכולנו מכירים את הביטוי, אבות יאכלו בוסר ושיני הבנים תקהנה. ואני שואל, האומנם? בואו נראה מה אומר אלוהים ליחזקאל בנושא הזה. הוא פונה אליו ואומר, מה לכם אתם מושלים את המשל הזה על אדמת ישראל לאמור, אבות יאכלו בוסר ושני הבניתי, כן. מה בעצם המסר שאלוהים ביד יחזקאל לעמנו? האבות אוכלים משהו שהוא בוסר. בוסר, מי שלא יודע, זה מאכל שלא ראוי לאכילה, בדרך כלל מאוד קשה, הוא לא בשל, ואז מי שאוכל אותו, מה צפוי לו? שהשיניים שלהם תיקהנה, כפי שכתוב, יישברו, יזדקו, יגרם לו נזק בשיניים. מי שאוכל בוסר זה טבעי. אבל נשים שלפי הביטוי כאן, השיניים של מי נפגעות? לא של האבות, אלא של הבנים. אז מה המסר של המשפט הזה? שאבות, כשהם אוכלים בוסר, זה דימוי שהם עושים את הרע לפני אלוהים. מי נפגע? הבנים שלהם. וכאן אלוהים בא באמצעות יחזקאל להסביר לעם, אסור לכם להמשיך ולומר את המשל הזה, אלא חי אני נאום אדוני, נהיה לכם עוד משול למשל הזה. תפסיקו להיאחז במשפט הזה, שכביכול בגלל חטא של אבות, הבנים יסבלו באונס. זה לא נכון. והוא ממשיך ואומר, הנפש החוטאת היא תמות. זוהי הצדקה השלמה של אבינו שבשמיים. אבל מה? אנחנו יודעים שהמשל שעליו מדובר, מבוסס על תורת משה. אני רוצה להזכיר לכולנו, מי שלא מכיר, גם בשמות וגם בדברים כתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ובהמשך אלוהים אומר על עצמו, אני אל קנה, פוקד אבות על בנים, על שילשים ועל רבעים. עכשיו, ממה שכתוב בשמות ודברים, אם אנחנו קוראים, נובע, שאם החלק הזה שבעם מורד באלוהים, הולך אחרי אלוהים אחרים, מה שנקרא עבודה זרה, מה צפוי לאנשים כאלה בעם ישראל לפי דבר אלוהים? הוא לא רק יעניש אותם האבות, הוא יעניש גם את הבנים שלהם, גם את הדור הנוסף, כלומר הנכדים שלהם, ועד דור רביעי, כלומר הנינים שלהם. זה מה שכתוב, אז שדבר אלוהים אומר בשמות ודברים. אז על סמך העזרה הזאת של אבינו לעמנו ישראל בתורת משה, הם יתרגלו לחשוב שישנה אפשרות שהאבות יחטאו, ומי שיקבל אותנו זה הבנים, ואלוהים אומר לא, תפסיק עם החשיבה הזאת, למרות ההזהרה שהוא נותן בספר שמות ודברים. ובאמת, אם אנחנו בוחנים את דבר אלוהים לעומק, אנחנו יכולים לגלות המון מקרים על מלכים שונים בעם ישראל, לא משנה אם זה ביהודה או בישראל, שאם המלך עשה את החטא לפני אלוהים, ובנו עשה את הישר לפניו, אלוהים לא הניש את הבן שלו. להפך, הוא גמל לו ונתן לו חסד ורחמים. וגם הפוך, יכול להיות שהמלך הראשון היה צדיק וישר, ובנו עשה את הרע לפני אלוהים, אלוהים העניש אותו. כלומר, הרוח הזאת, אלוהים התנהג לפיה לאורך רוב הימים בהיסטוריה, רוב שנות ההיסטוריה של עם ישראל. למרות שבשמות לדברים הוא באמת מזהיר כדי להרתיע את העם. אני קצת חשבתי על זה, מי שלא יודע, אחד הדברים שלפעמים מאוד מדאיגים הורים, זה מה יקרה לילדים שלהם. ואני יודע, יש הורים ואימהות שמוכנות לסבול מאוד קשה, רק שהילדים שלהם לא יסבלו. זה מין קנאה מאוד אמיתית של הורים עבור הילדים שלהם. ואני מבין שאלוהים בכוונה נתן את העזרה הזאת, כדי לדרבן את העם, לקחת את הדברים שלו מאוד 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 ברצינות. אם אתם תעשו את הרע, לא רק אתם תסבלו, הדור רביעי יסבול בגלל החטאים שלו. ואני מסכם את הנושא כפי שמסביר אלוהים באמצעות יחזקאל הנביא בפסוק 20. הנפש החוטאת היא תמות. בן לא יישא בעוון האב, אב לא יישא בעוון הבן. צדקת הצדיק עליו תהיה, ורשעת הרשע עליו תהיה. וללא ספק, זאת הצדקה האמיתית, לפי כל ההבנה שלנו, את הצדקה של אבינו שבשמיים. תחום נוסף שאלוהים מגלה באמצעות עבדו יחזקאל. מה קורה לרשע כשהוא שב מחטאיו? הוא מסביר יפה. הרשע כי ישוב מחטאיו, כל פשעיו אשר עשה, לא יזכרו. קצר ולעניין. באמת, שאני חושב קצת על הדבר הנפלא הזה, איך אמור להרגיש אותו אדם, שאולי לאורך שנים רבות מאוד, עשה את הרע לפני אלוהים. הוא באמת מרגיש שאין לו אפילו הזכות להרים את הראש לשמיים, כמו שאותו אחד התפלל אלוהי ואמר, אני אפילו לא ראוי לשאת את עיניי למרום. שהוא באמת מרגיש שהוא לא בסדר. איזה נחמה שאבינו מוכן לקבל אותו, גם אם שנים רבות הוא חי בתומעת החטא. אלוהים רוצה לסמוך לכל אדם ששב בתשובה, והוא מבטיח שכל חטאיו, גם אם נעשו לו איך שנים ועשרות שנים, אומר אלוהים, הם לא ייזכרו. זה אחד הדברים שמאפיינים את הצדקה של אלוהים. אגב, בלי שום קשר למשך הזמן. תחשבו אדם שמשך 40, 50 ויותר שנה חי ממש בתומעת החטא. ואם בערוב ימה פתאום הוא שב בתשובה ואולי נותרו לו שבועות לחיות, אני אומר לכם, לפי צדקת אלוהים, אם הוא שב בתשובה אמיתית, אלוהים נאמן לסלוח. ואני במקרה מכיר מישהו במשפחה הרחוקה שלנו, על אדם ששנים רבות לא היה מוכן לשמוע על האמונה, התנגד מאוד לישוע, ובערוב ימיו הוא פתאום הבין את גודל החטאים שלו, את הגאווה שהפעילה אותו עשרות שנים, וביקש מהקרובים ביותר אליו, שהתפעלו עבורו בשם ישוע, ולא מן הנמנע שאלוהים ריחם עליו, וסלח לו ממש בשבועיים שלושה האחרונים, לפני שהוא עצם את העיניים שלו בעולם הזה. ואלוהים ממשיך ומזיל פסוק 23, אחפוץ אחפוץ מות רשע, עלו בשובו מדרכה וחיה. לפעמים שומע אנשים בעולם אומרים על אבינו, כאלה ביטויים קשים, שאני לא יכול לסבול את זה. רשעות אמיתית לומר על בורא העולם. וכאן דבר אלוהים מגלה לנו מה הרצון הכי שלם וגדול של אבינו. שכל נפש תשוב מהדרכים שלה. זה האב. זה האופי שלו. הוא אהבה. וככזה אנחנו גם כולנו צריכים להיות ברוח שלו. ודבר אלוהים גם מלמד מה קורה לצדיק שהוא שב מצדקתו. שוב באמצעות יחזקאל. בשוב צדיק מצדקתו ועשה עוול, כל צדקותיו אשר עשה לא תזכרנה. עכשיו מדובר על מצב מנוגן למצב הקודם שהסברנו. אדם שאולי לאורך שנים ואולי עשרות שנים, עשה את הטוב את השעה לפני אבינו, אם חס וחלילה, אני אומר חס וחלילה, בערוב ימה הוא שב אל החטא, אלוהים אומר, כל הצדקות שלו לא תזכר. נקורים משפט דומה מי שזוכר בין העברים, הצדיק אם יסוג לאחור, אומר אלוהים, לא רצה נפשי בו. וכמובן שזה טיפש מוחלט, הביל מוחלט. אדם ששנים היה בקשר, איזה סיבה יש לו לעזוב את הדרך הזאת? אני לא מבין את זה. אני לא מבין את זה. אבל לצערנו, יש גם דוגמאות כאלה בדבר אלוהים, מי שאני רק מזכיר את שלמה המלך כדוגמה, שהתחיל את דרכו בצורה כל כך יפה, כל כך מכובדת. אני כל פעם נזכר בתפילה שהוא התפלל לאלוהים, איזה תפילה נפלאה. איך אלוהים אהב אותו. ובהמשך איך הוא יידרדר, שהוא נכשל בצורה קשה ביותר, במשיכה בלתי מרוסנת שלו לנשים. זה עזרה עבורנו כולנו, לא לתת לשום צורה של חטא, מכל סוג שהוא, לחדור לחיים. האויב שלנו זה החטא, ואם אנחנו נעיף אותו בקנאות, בעקביות מחיינו, אין סיבה. שלא נשאר תיאורים ותמימים ונקיים לפני אלוהים, ובחטאו תמשיך ללוות אותנו יום אחרי יום. והאלוהים מלמד על האחריות למה שיש לכל אחד מאיתנו, לאחר האור הרוחני שקיבלנו. ישוע אומר את זה מאוד יפה במתי כ"ה, פסוק אחד. כי כל איש אשר יש לו יינתן לו ונוסף לו, והאיש אשר אין לו, גם את אשר לא יוקח ממנו. השאלה שנשאלת במשפט הזה, למה ישוע מתכוון שאומר מי שיש לו, ולכן לא יינתן לו ונוסף לו, ולמה הוא מתכוון אותו אחד שאין לו, ולכן גם את אשר לא יוקח ממנו. אז אני אסביר את זה בקצרה. לפני הפסוק הזה ישוע נותן משל, ובמשל הוא מתאר אדון שיש לו שלושה עבדים. לאדון הראשון נותן 5 כיכרות, לשני נותן 2 כיכרות, ולשלישי כיכר אחד. ואחרי שהאדון הולך למסעו וחוזר בחזרה, הוא מצפה שכל אחד מהעבדים ישיב לו משהו על מה שהוא נתן להם. הראשון שקיבל 5 כיכרות, עשה עוד 5, הוא הכפיל את הרכוש שלו. האדון היה מאוד מרוצה ממנו, ואמר לו, היית עבד נאמן, היית נאמן במעט, אני אפקיד אותך על הרבה. איך הוא אומר, בוא לשמחת אדונך. האדון פונה לעבד השני, שקיבל 2 כיכרות, גם הוא הכפיל את הרכוש שלו. וגם אותו משבח האדון, שהוא היה נאמן. ואז מופיע העבד השלישי, שקיבל כיכר אחד, ולא רק שהוא לא הביא שום רווח על הכיכר, מה הוא עשה? הוא עוד פונה בטענות לאדון שלו, שהוא מנסה להפיק רווחים על משהו שהוא לא עמל בו. איזה חוצפן העבד הזה. הוא קיבל כיכר, במקום להשתמש ולהרוויח עליו, הוא החביא אותו, ועוד בא בטענות לאדונו. ואז אומר האדון, כשהאדון של העבד רואה את ההתנהגות הנלוזה שלו, מה הוא אומר לו? גם את הכיכר היחיד שקיבלת יילקח ממך, ובהמשך הוא אומר לו, הוא יגורש אל החושך החיצון, שם תהיה היללה וחרוק השיניים. זה מה שמגיע לעבד הרע שקיבל ולא הפיק שום דבר. ולכן במשל, כשהוא אומר אשר יש לו, זה אותו אחד שהפיק רווח, זה נכון עבור שני העבדים הראשונים שהרוויחו, וזה שאין לו, זה עבד השלישי, שלא הרוויח שום דבר. וכמובן שבעקבות המשל חשוב עברנו זה הנמשל. אנחנו כולנו מאמינים בישוע, באמת קיבלנו גם דעת את כל כתבי הקודש, גם התנ"ך והברית חדשה, וקיבלנו את המתנה הכי יקרה שניתן לקבל, שזכינו לחיות בתקופה הזאת, תקופת רוח הקודש. אבינו וישוע אדון נותן לנו כל מה שאנחנו זקוקים בעולם הזה, הכל כדי לחיות כראוי לפניו, כפי שאומר פטרוס, ניתן לכם כל אשר לחיים ולחסידות. מה חסר לנו? הכל. כל האור והיכולת לחיות באור עם הגבורה של רוח הקודש. ולכן אומר האדון, שריג שמחובר אליי, מדבר על מאמינים, ולא עושים פרי, שריג כזה, שהוא למעשה דוגמה למאמין שלא מפיק פרי רוחני בחייו, מה ראוי שיקרה לו? שהוא יוסר מהגפן. ישוע מאחד משמעי, מאמין שלא נותן פרי, אין לו את הזכות להיות מחובר אל האדון. לעומת זאת, מאמין שנותן פרי, אומר האדון, הוא יתאר אותו להרבות את פריו. ואני מאחל לנו כולנו, שאנחנו באמת נפיק פרי רוחני, גדול ומשובח, שכל שנה שתעבור בחיינו, אנחנו נהיה שמחים שלא נתנו שנה נוספת, להביא לו בעצם החיים שהוא נתנו בעולם הזה, כבוד ותפארת אמיתיים. וישוע ממשיך את הרעיון ואומר, כל אשר ניתן לו הרבה, יידרש ממנו הרבה, ואשר יפקידו בידו הרבה, ישאלו מאיתו יותר. אני חושב שהפסוק הזה באופן מיוחד אמור לדבר לכל הם בינינו שנולדו במשפחות של מאמינים, מגיל אפס, זכו לגדול על ברכי האמונה. זכו לשמוע את דעת האמת באופן שיטתי ועקבי במשפחות שלהם, לקבל מזון רוחני במשך שנים ועשרות שנים. איזה אחריות יש לכל אחד בינינו שצמחו וגדלו על ברכי האדון, וגם קיבלו דוגמה טובה מההורים שלהם איך לחיות באהבה, בצדקה ובקדושה. שלא יהיו הבנות, יש לנו זכות מיוחדת, אני יכול לדבר גם בשמי, כמישהו שגדל בבית של מאמינים, אבא ואמא, באמת זכות שאני לא יכול לחשוב יותר גדולה מי, אני אומר לכם בגילוי לב, זה מתנת חיי, שגדלתי בבית רוחני, עם דוגמה ומופת, ובצד הזכות הנפלאה, שנרגיש את גודל האחריות, שלא נשווה את עצמם למאמינים אחרים, אלוהים בפירוש דורש יותר, זה לא במקרה כתוב, זה חלק מצדקת אלוהים, מי שמשך עשרות שנים חי באמת, אלוהים מצפה ודורש יותר, מאשר מאדם שהגיע לאמונה בגיל יחסית מבוגר, וכמה זמן עוד שנים נשארו לו לגדול ולעשות פרי, שנזכור את האמת הזאת במובן החיובי, ונפיק פרי רוחני משובח, גדול ונפלא, לתפארת האדון. ישוע אומר בהמשך, רבים מהראשונים יהיו אחרונים, ומאחרונים יהיו ראשונים. אני אסביר את זה בקצרה. הוא פונה במתי אל תלמידיו ואומר להם, כל מי שעזב בתים, אחים, אחיות, אב, אם, אישה, בנים, או שדות, כבר בעולם הזה יקבל 100 שערים וחיי עולם. אבל ישוע ממשיך ואומר, רבים מהראשונים יהיו אחרונים, ומן האחרונים ראשונים. אז ישוע מבטיח לכל אלה שבאמת נאמנים לו, שהם מוכנים להקריב אפילו את קרובי המשפחה, הכי קרובים אליהם, כמו אח, אחות, אבא, אמא, בעל, אישה, והיו מוכנים להיפטר מכל רכוש למען האדון, באמת, הבטחה נפלאה, כבר בעולם הוא יגמול להם, ב100 שערים, שימו לב, ואת חיי העולם. אבל הוא מוסיף ואומר, יהיו רבים שיהיו בהתחלה ראשונים, ויהיו אחרונים, וההפך. ומי שמכיר היטב את הברית חדשה, ישוע אומר את המשפט הזה במספר מקומות, ואני חשבתי לסכם את זה ב2-3 משפטים. ואני כתבתי לעצמי, השכר הנצחי של כל אחד מאיתנו, בנצח אני מדגיש, תלוי רק בדבר אחד, במידת הנאמנות שלנו, ולא בעיתוי שהגענו לאמונה. זה בכלל לא חשוב אם אדם הגיע לאמונה בזמן שישוע הופיע בעולם, או 100-200 שנה אחרי זה, אנחנו חיו כ-2000 שנה אחרי שישוע הופיע לעולם, העיתוי שהגענו, אין לו שום רלוונטיות לגבי השכר הנצחי. זה אלוהים החליט, מתי כל אחד מאיתנו ייוולד, מי שעוד לא הבין, שאלוהים הכין לנו תפקידים בעולם, שנמלא במסגרת חיינו, זה לא עבודה שלנו, הוא החליט מתי בן אדם ייוולד, ומה הוא מייעד לו לחיות ולעשות בעולם הזה, למענו. זאת ראייה רוחנית. מעבר לזה אין לזה שום משמעות. ואין שום תלות בין העיתוי ובין השכר. אבל לא רק זה. משך הזמן שאנחנו מאמינים לא בהכרח יקבע את השכר שלנו. יכול להיות מאמין שנמצא 50, 60 ויותר שנה באמונה. והוא לא מספיק נאמן. או שמידת הנאמנות שלו הרבה יותר נמוכה, ממאמין שאולי מאמין 10-15 שנה, לא יותר, והוא תפס את האמונה עם שני הידיים, עם כל הלב והנפש, ובאמת עושה כל שביכולתו לנוע קדימה כדי לפאר את אלוהים, את ישוע. אין קשר בין הזמן הטכני שלנו, לצערי אני מכיר לא מעט מאמינים שנמצאים שנים רבות באמונה, ואני לא תמיד אפילו מרגיש קרבה מיוחדת אליהם מבחינה רוחנית. אני אומר לך בצורה הכי גלויה, את האמת לפני אלוהים אני אומר. הזמן הוא לא אינדיקציה לנאמנות שלנו. מה שקובע איך חיינו את האמת כל יום לאורך שנים, עד כמה התקרבנו אל אלוהים ואל דברו, עד כמה פרי הפקנו בחיים האלה. ואני אסיים בדבר אולי הכי חשוב. ישועתנו היא תוצאה של דבר אחד, מה? חסד אלוהים. מי שעקב אחרי מה שהסברתי בדקות האחרונות, אני הדגשתי שלפי צדקת אלוהים, השכר, הגמול שהוא ייתן לנו גם בעולם הזה, וגם בעולם במה הוא תלוי, בנאמנות שלנו. אבל מסתבר שמדובר על הישועה, כללי המשחק שונים לחלוטין. נשים לב מה שמסביר פולוס באפסים, פסוקים כל כך חשובים שאנחנו בידי פעם חוזרים אליהם. בחסד נושעתם, על ידי אמונה, לא מתוך המעשים, כדי שאף אחד גם לא יתעלה לפני להם שראוי למשהו. ונשים לב, בצדיקת אלוהים יש שילוב מאוד מיוחד, שאנשים בעולם לא יכולים להבין אותו. מצד אחד, אלוהים מבטיח חד משמעי, שהשכר יהיה ביחס ישר לאמנותנו, מצד אחד. ובאותו זמן, הישועה שלנו היא לא בגלל המעשים, בגלל האמונה באדון, החסד שקיבלנו דרכו, להאמין בו, לקבל סליחת חטאים, וזה מה שמושיע אותנו. ושלא תהיה לי הבנות. זאת התחושה העמוקה ביותר שאמורה ללוות כל מאמין אמיתי בישוע. גם אחרי שנים ועשרות שנים, גם אם הוא משתדל ומתאמץ ומפיק פרי, הוא תמיד צריך להרגיש בעומק נשמתו. אני נושעתי בחסד. המעשים שלי אין בהם כלום כדי לתת לי ישועה. והוא לא מפסיק להודות לאלוהים וישוע על החסד האינסופי שנעשה איתו. ואני אסיים ואומר, התחושה הפנימית שבאמת צריכה לאפיין כל מאמין אמיתי, זה מה שישוע מלמד אותנו בלוקס י"ז 10. אחרי עשותכם את כל אשר צוויתם, אמרו, עבדים אנחנו, אין בנו מועיל, כי רק את המוטל עלינו לעשות עשינו. אני מציע לנו כולנו, שהתחושה העמוקה הזאת שכאן הוא מסביר ישוע צריכה להיות לנו, תלווה אותנו כל ימי חיינו. שתמיד נהיה ענבים, שפלי רוח, צנועים. תמיד נגיד לאלוהים, תודה לך על חסדך, שלעולם, לעולם לא ניקח לעצמנו את הכבוד. תמיד נפנה אותו לאדון שתמר וממשיך לתמוך אותנו יום אחרי יום. ויום יבוא, הוא נאמן, להשיב לכל אחד מאיתנו את השכר הנפלא לעולמי עד.